שלום רב לכל המאזינים הקדושים, אנחנו נמצאים במעשה מבעל תפילה, ובשיעורים הקודמים למדנו על הבעל תפילה שנכנס למדינת הממון, והתחיל לדבר איתה מה התכלית, שהעיקר זה התפילה, העיקר זה להתקרב להשם מטבח, לעסוק בתורה, במצוות, במעשים טובים, אבל כל אנשי המדינה היו שקועים בתוך הממון, ולא רצו לשמוע אליו כלל, עד שבא יום אחד הגיבור והתחיל להחריב את המדינות שלהם, ואז הם התחילו לאט לאט לשמוע על הבעל תפילה, ושאלו אותו, בסדר, אתה אומר שיש מלך גדול, והתכלית להתקרב אליו, לעבוד אותו, אז איפה המלך הזה? אז הבעל תפילה אמר להם שהוא לא יודע איפה המלך, אבל הוא יספר להם סיפור. ועכשיו הוא מתחיל לספר להם את הסיפור. ומעשה שהיה כך, שהיה מלך ומלכה, והיה להם בת יחידה, והגיע סמוך לפרקה, והשיבו יועצים לעץ את מי ראוי לעשייה לו, וגם אני הייתי שם בין בעלי העצה, כי המלך היה אוהב אותי, והייתה עצתי שיתנו לה את הגיבור. באשר שהגיבור עשה לנו כמה טובות, שכבש כמה מדינות, על כן ראוי שיתנו לו את הבת מלכה לאישה. והוא טבע עצתי מאוד, והסכימו כולם לזה, והייתה שמחה גדולה על שמצאו חתן לבת מלכה, והסיעו אותה עם הגיבור. וילדה בת מלכה ולד, ואותו התינוק היה יפה תואר מאוד, שלא היה יופי מין אנושי כלל, ושערותיו היו של זהב, והיה להם כל הגוונים, ופניו היו כפני החמה, ועיניו היו אורות אחרים, והתינוק הזה נולד עם חוכמה גמורה, כי ראו בו תכף שהוא חכם גמור. טוב, אז במעשה הנעל רבנו מספר לנו פה בעצם על סודות עליונים שהיו בתחילת הבריאה, שהמלך שהוא מלכו של עולם, בתחילה הוא ברא את כל העולמות עם רצון להטיב, עם מידת החסד. כל הדמויות שמופיעות פה בסיפור של הבעל תפילה בעצם הם המידות הקדושות. אז הבת מלך בעצם היא החסד שהקדוש ברוך הוא רצה להטיב לכל הנבראים שלו. עכשיו בתחילה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, במידת הגבורה. אבל הוא לא יכול להתקיים העולם במידת הגבורה, ועל כן הוא שיתף איתו את מידת החסד. וכמובן את מידת הרחמים, כי אי אפשר שהעולם יתקיים רק על פי הדין. וזה בעצם היה העצה שהבעל תפילה בעצם נתן למלך. מי זה הבעל תפילה? זה הבחינה של הצדיקים שהקדוש ברוך הוא היה מתייעץ איתה בבריאת עולמו. עכשיו, מה זה בעצם התינוק שנולד להם? אז התינוק זה מידת התפארת, שזה בחינת יעקב, שהוא איש תם, יושב אוהלים, שזה בחינת התמימות. אנחנו יודעים שהתינוק זה התואר, זה התמימות. הוא היה יפה תואר, שלא היה יופי של מין אנושי כלל, ופניו היו כפני החמה, זה העניין של התינוק. וכמו כן בהמשך הסיפור, בהמשך המעשה שהבעל תפילה מספר להם, הוא כותב כך, והיה אצל המלך מליץ, דיינו דברן, בעל לשון מליצה, שהיה יכול לדבר ולהמליץ דברי צחות נפלאים מאוד, שירות ותשבוכות למלך. אז זה הבחינה של המלאכים הקדושים ששרים ומשבחים את המלך. וכמו כן היה למלך חכם, והחכם היה גם כן מעצמו חכם. אך המלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל חוכמה, ועל ידי זה היה חכם נפלא מאוד. אז כמובן שהקדוש ברוך הוא ברא גם את מידת החוכמה, שאיתה הוא ברא בעצם את כל העולמות. וכן היה גם את הגיבור, שהמלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל גבורה. אז גם מידת הגבורה צריכה לקבל את הגבורה מהשם יתברך, מהמלך. טוב, אז בואו ונמשיך במעשה. וכן היה למלך אוהב נאמן, שהיה אוהב את עצמו עם המלך באהבה נפלאה ונורא עד מאוד, עד שלא היה אפשר להם כלל שלא יראו זה את זה איזה שעה. אך אף על פי כן יש שעות שצריכים להיפרד קצת, והיו להם צורות שהיו מצוירים צורת שניהם, והיו משעשעים עצמם באלו הצורות בעת שנפרדו אחד מחברו, והצורות האלה היו מצוירים איך המלך עם האוהב נאמן אוהבים עצמם ומחבקים ומנשקים עצמם באהבה גדולה. והיה סגולה לאלו הצורות, שמי שהיה מסתכל באלו הצורות היה לו מגיע אהבה גדולה מאוד, וגם האוהב נאמן קיבל אהבה מן המקום שהראה לו המלך. טוב, אז האוהב הנאמן זה בחינת הצדיקים, בחינת ישראל, שהקדוש ברוך הוא היה משתעשע עם הנשמות, טרם בריאת העולם. אז האוהב נאמן זה הבחינה של צדיק האמת, שעליו נאמר, בכל ביתי נאמנו. והצורות שהיו מצוירים אצל המלך, זה בעצם כל התבנית והצורות של הנשמות, שהקדוש ברוך הוא כבר ראה מראש, ברא את כל הנשמות של עם ישראל, והיה משתעשע עמה מאוד מאוד. כי זה ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את נשמות ישראל לפני בריאת העולם, והיה משתעשע איתם, והוא ברא אותם כדמותם ותבניתם ממש. ואנחנו רואים שרבנו אומר בסיפור, והיה סגולה לאלו הצורות. כלומר, האהבה והבחירה של השם יתברך בעם ישראל, זה סגולה, זה בלי הסבר, בלי טעם. והייתם לי עם סגולה, אני בחרתי בכם בלי שום טעם, כי ככה אני רציתי, ככה הקדוש ברוך הוא אומר. אז זה והייתם לי עם סגולה, שאין שום הסבר, אין שום טעם ודעת למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו. ואת גודל האהבה שהיה לשם יתברך, זה היה אהבה טרם בריאת העולם. כי כרגע האהבה הזאת היא לא כל כך מתגלה, כמו שאנחנו נראה בהמשך המעשה, מה הסיבה לכך. אז גם האוהב נאמן, שזה הבחינה של צדיק האמת, בחינת הצדיקים, וגם הנשמות של עם ישראל, היו טרם בריאת העולם, והקדוש ברוך הוא כביכול היה משתעשע איתם, באין סוף הנאות ותענוגים ואהבה גדולה. טוב, אז בואו ונמשיך בסיפור המעשה שהבעל תפילה בעצם מספר להם. ויהי היום, והיה רוח שערה גדולה בעולם, והרוח שערה הזה בלבל את כל העולם כולו, והפך מים ליבשה או מיבשה לים, וממדבר ישוב ומיישוב מדבר, והפך את כל העולם כולו. ובאה רוח שערה הזה לתוך בית המלך, ולא עשה שם שום עזק, רק שנכנס הרוח שערה וחטף את הוולד של הבת מלכה הנעל. ובתוך הרעש, תכף שחטף את התינוק היקר, רדפה הבת מלכה אחריו, וכן המלכה וכן המלך, עד שנתפזרו כולם, ולא נודע מקומם. ואנחנו כולנו לא היינו בכל זה, כי היינו עולים כל אחד לחדש כוחו. וכשחזרנו ובאנו, לא מצאנו את כולם. וגם היד הנעל נאבדה אז, ומאז נתפזרו כולנו. ואין אנו יכולים עוד לעלות כל אחד ואחד למקומו לחדש כוחו, כי אחר שנתהפך ונתבלבל העולם כולו ונחלפו כל המקומות, מים ליבשה וכו', בוודאי אי אפשר אתה לעלות בדרכים הראשונים, כי אתה צריכים דרכים אחרים לפי חילוף ושינוי המקומות. ועל כן לא היינו יכולים עוד לחזור לעלות כל אחד לחדש כוחו. אך הרשימו שנשאר אצל כל אחד ואחד הוא גם כן גדול מאוד. ואם הגיבור הזה, הבעל תפילה אומר להם, אם הגיבור הזה שאתם מתכוונים אליו הוא אותו גיבור של המלך הנעל, אז הוא בוודאי גיבור גדול מאוד. והם שמעו את דבריו ותמו מאוד והחזיקו את הבעל תפילה ולא הניחו אותו ללך מאיתם. טוב, אז הבעל תפילה אחרי שהוא מתאר להם את מה שנעשה בארמון המלך, הוא אומר שפתאום יום אחד היה רוח שערה גדולה בעולם, והיא פזרה בעצם את כל המידות הקדושות. מה זה הרוח שערה הזאת? זה בעיקר שבירת הכלים. שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם, שלא היה כלים לקבל את האור אין סוף שלו, אז הכל נתפזר ונעלם, וזה שבירת כל הניצוצות שנפלו וירדו לארץ. עכשיו, מה הרוח שערה הזאת היא בעצם חטפה? בעיקר, היא חטפה את התינוק. אז כפי שאמרנו, מה זה התינוק? התינוק מסמל את התמימות, את הקדושה, את התארה. כמו כן, התינוק מסמל את ההתחדשות, את השמחה, את הרגש. וכל מה שרבנו מלמד אותנו בעצם, זה העניין של התינוק. הפשיטות והתמימות, השמחה בעבודת השם. להכניס רגש, ונתתי לכם לב. אז זה העניין של התינוק, ובעיקר ההתחדשות. אז כל האסתר של העולם הזה בעצם חטף את התינוק, את כל הקדושה, את התארה, את החיבור להשם יתברך. אז התינוק הזה בעצם נאבד מאיתנו, התמימות, הפשיטות, שרבנו כל כך צועק על זה. זה התינוק בעצם. כי אנחנו נראה בהמשך הסיפור את כל הקטות, שכולם רדפו אחרי החוכמה, אחרי הגבורה, אחרי היופי, אחרי הכבוד, אבל אף אחד לא ייחס חשיבות לתינוק, לתמימות, לפשיטות, לתארה. והבעל תפילה אומר להם שגם היד הנעל נאבדה. אז הסברנו בשיעורים הקודמים שהיד מסמלת את החמישה חומשי תורה, כפי שיש ליד חמישה אצבעות, ככה לתורה הקדושה יש חמישה חומשים. אז אנחנו רואים שגם היד בעצמה נאבדה, גם הסודות של התורה, גם העצות של הצדיקים, גם הם נעלמו מאיתנו. והבעל תפילה אומר להם שאתה אי אפשר לעלות בדרכים הראשונים, כי צריך עכשיו דרכים אחרים. וזה בעצם כל העניין של רבנו שבא לעולם, להוליך את אנשיו בדרך חדשה, שאף על פי שהיא ישנה מכבר, אף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. כי עכשיו שהעולם נתבלבל ויש הסתרה גדולה והדורות נחלשו, כעת צריך להוריד עצות חדשות, דרכים חדשים בעבודת השם. התורה בעצמה שניתנה לנו על ידי הצדיקים של הדורות הקודמים לא יכולה כל כך לעזור לנו לעלות למעלה ולחדש את כוחנו, להתחדש, להתקרב להשם מטבח. עכשיו אנחנו צריכים דרכים חדשות שהצדיק האמת מגלה לנו. כמובן שכל הדרכים הם בדרך התורה הקדושה, אבל כעת אנחנו צריכים עבודות חדשות, עצות חדשות, דרכים חדשות, שזה מגלה לנו בעצם צדיק האמת, שהוא בא לדור הזה, דווקא לגלות לדור הזה את הדרכים החדשות, איך להתעלות, איך להתחדש, איך להתקרב למלך. וכמובן צריך להדגיש שוב שהכל בדרך התורה והמצוות. רבנו לא חס ושלום בא לתת דרך חדשה בעולם חוץ מהתורה והמצוות, אלא בתוך התורה, בתוך עבודת השם הפנימית של הבן אדם, מה שמצופה ממנו, רבנו בא לחדש דברים. כי רבנו בעצמו אמר לא לעבור על שום סעיף משולחן ערוך. התורה היא אותה תורה, אבל הדרכים שצריך לעלות, להתקרב להשם יתברך, יש הרבה דרכים. וכל אחד לפי שורש נשמתו, כל אחד לפי הדור שהוא נמצא בו, כפי מה שעובר עליו, מאיפה שהוא בא, אז הוא צריך ללכת בדרכים שהצדיק מוליך אותו. אז זה בעיקר העניין של הצדיק האמת שנמצא בכל דור ודור, שהוא למעשה צריך לבאר את רצון השם האמיתי מהדור בעצמו. כי כל דור הוא שונה מחברו, לא שייך עכשיו שאנחנו בדור שלנו, בדור כזה ירוד ושפל שירדנו פלאים, אנחנו נעשה עבודות של אמוראים ותנאים שהיו בדורות קודמים. והקדוש ברוך הוא גם כביכול לא מצפה מאיתנו שנעשה את אותם עבודות. כעת יש לנו עבודות אחרות, כעת אנחנו עושים נחת רוח להשם ידוח בדרכים אחרות. עצם זה שאנחנו לא מתייאשים, עצם זה שאנחנו מחזיקים ברצון, זה יקר וחשוב מאוד אצל השם יתברך, כל נקודה טובה שאנחנו עושים. אז את זה בא הבעל תפילה, הצדיק האמת, ומגלה לנו, זה מה שרבנו בא לגלות לדור הזה, את הרצון של השם האמיתי מהדור הזה, את העבודות שהוא צריך לעשות, כיצד להתחדש, כיצד לעלות למעלה. וזה לא סותר את העניין שאנחנו גם כן יכולים להיות צדיקים גדולים בבחינה שלנו. אז אנחנו לא יכולים להיות כמו התנאי, כמו המורה, כמו כל הצדיקים שהיו בדורות קודמים, לעשות את העבודות שלהם. אבל בבחינה שלנו, בעבודה שלנו, ברצונות שלנו, במסירות נפש שאנחנו עושים, בהקרבה שאנחנו מקריבים להשם יתברך, אז זה נחשב דברים גדולים ועצומים בשמיים, ואנחנו יכולים גם כן להיות צדיקים. כמו שרבנו אמר, הפחות שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. אז כל אחד, ברגע שהוא מגלה את הייעוד שלו, את הנשמה שלו, ברגע שהוא מקריב את הכל להשם יתברך, יש לו רצונות, הוא מנסה מה שהוא יכול לעשות, אז הוא גם כן נחשב צדיק, וגם הוא יכול לעלות למעלה ולחדש את כוחו ולהתקרב למלך. אז בעזרת השם שנזכה לכל הדברים הללו, ובשיעורים הבאים אנחנו נראה מה קרה לאחר שברת הכלים, עם כל שאר הקטות וכל רדיפת העולם הזה, אחרי כל הטעויות והמבוכות. אז נתראה בשבוע הבא, כל הברכות לכולם.